שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של כלל החזקות עסקי ביטוח. לידיעתכם, כל משתתפי השיחה אינם במצב האזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא הקישו הספרות כוכבית 0. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת יום ראשון, השני באפריל 2023. ניתן יהיה להאזין להקלטת הוועידה באתר החברה תוך 24 שעות לאחר סיום הוועידה. איתנו על הקו נמצאים מר חיים סמט, יושב ראש דירקטוריון החברה, מר יורם נווה, מנכ"ל החברה, ומר ערן צ'רנינסקי, מנהל החטיבה הפיננסית. לפני שאני מעביר את זכות הדיבור למר יורם נווה, ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, כל הנתונים ואו התוצאות שהוזכרו בשיחה זו אינם תחזיות עתידיות הכוללות סיכונים ואי ודאות. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים, כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחיה על הרשויות. שיחת ועידה זו אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות האחרונים בהם נכלל המידע המלא, לרבות מידע בהתאם לסעיף 32א לחוק ניירות ערך. זכות הדיבור מועברת כעת למר יורם נווה. מר נווה, בבקשה.
צהריים טובים לכולם. אנחנו באמת מסכמים את שנת 2022, ואני מציע פשוט שאנחנו נרוץ על מצגת האנליסטים שפרסמנו לכם, כפי שאנחנו עושים בכל רבעון, ולאחר מכן כמובן יהיה סבב שאלות, אז תוכלו לשאול. ואנחנו כאן לרשותכם גם כמובן ברבעונים הבאים. בכל אופן, בהחלט יש פה הזדמנות בעצם לדבר על שני אירועים שמתחברים אחד לשני כמובן. האירוע הראשון זה פרסום התוצאות של החברה, ודווקא אם נדבר שנייה אחת מלמעלה ברמת המקרו, אז אני דווקא אתייחס לכמה דברים כלליים שאולי מסבירים את מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים. אחרי זה ניגע שני אחת במצגת וכמובן, כמו שאמרתי, שאלות. אז החברה באמת סיימה בהצלחה את השלמת עסקת רכישת מלוא המניות של מקס, עסקה שבעצם התחלנו אותה בהיערכות בסוף 2021 לקראת גיוס הון בתחילת 2022, ובינואר 2022 התחילו המגעים, כך שאנחנו שנה ורבע לאחר שהתחלנו את הדיונים בעסקה שבאמת בהתחלה נראה ידענו מההתחלה שזה תהיה עסקה מאוד מורכבת למימוש מסיבות שונות. קודם כל זו עסקה גדולה עם היקפים גדולים, וגם כמובן יוצרת תמונה שונה של המפה של השחקנים הגדולים בעולם הפיננסי. אני חושב שהאתגרים היו רבים יותר ממה שצפינו, אבל צלחנו אותם בהצלחה. וכיום, אם בתחילת הדרך היה ספק לגבי שאלת האסטרטגיה, שאלת ההתאמה וגם שאלת המחיר, אז אני חושב שבמובן רב הצטרפות של מראל ומנורה לנושא של ההזדמנות לרכוש את ישראכרט, ועכשיו ההשלמה של ההחלטה על הראל, נתנו לנו בהחלט ולידציה לנושא הזה. כמובן, אני כל הזמן אומר שבסוף לרכוש חברה זה החלק הקל, עכשיו האתגר הגדול זה להצליח לנהל אותה ולעשות עוד הרבה יותר טוב. אנחנו גם ראינו לאורך השנה באמת את התוצאות הכספיות של מקס, וניגע בזה בהמשך, וזה באמת מתחבר לסוגיה האסטרטגית שאנחנו רואים שנה כמו שנת 2022. אם נסתכל, היום יש לנו כבר את כל הפרסומים של החברות בתחום הביטוח, כל ענף הביטוח סיים את השנה הזאת בערך בצורה מאוזנת. הפניקס הרוויחה מיליארד שקל, אבל מגדל וכלל הפסידו, והראל הפסידה, וגם שלומו, וגם החברות הקטנות הפסידו. אם תסכמו את כל האירוע הזה ביחד, תראו שענף הביטוח יצא מאוזן. בעוד המערכת הבנקאית סיימה לדעתי עם קרוב ל-24 מיליארד שקל רווח, וחברות כרטיסי אשראי במספר מאות מיליוני שקלים רווח. אז זה מעיד קודם כל על כמה דברים. אחד, באמת על העוצמה והחוזקה של הבנקים. מהצד השני, זה מעיד על האתגרים הרבים שיש לענף הביטוח בשנה שבה שוק ההון לא מתפקד, והתלות הגדולה שלנו בשוק ההון. ואנחנו רואים שעל אף שהריבית עוד עלתה וכיזזה חלק מהרגישות לירידות בשווקים, אז הרי גם התממשו פה סיכונים אחרים, אותם סיכונים אקטואריים, אם זה בעולם ביטוחי הרכב שהשכיחות גדלה וההוצאות גדלו והתביעות גדלו ולכן כל הענף הפסיד הרבה כסף, ואם זה באמת הנושא של עדכון נוחות התמותה שהשפיעו בעיקר על מגדל וכלל, כלל רשמה הפסד של מעל 400 מיליון שקל אחרי מס השנה בגלל עדכון נוחות התמותה, ובאמת כל חברת ביטוח ותמיל העסקים שלה, אבל ככל שהחברות הן יותר מוטות ביטוח ויותר מוטות עסק ישן, אז הן יותר חשופות גם לסיכונים האקטואריים האלה, ובאמת זאת הסיבה שכלל סיימה בעצם את השנה הזאת בהפסד. אילולי הלוחות תמותה, אז כנראה היינו מסיימים את השנה הזאת ברווח. אז, אבל זה רק מסביר באמת את הרציונל שדיברנו עליו כשיצאנו לדרך בחיפוש של עסקה ברמת חברת ההחזקות, שבעצם יוביל אותנו להיות פחות תלויים רק בעולם הביטוח עם הרגישות שיש לו לשוק ההון ולסיכונים אקטואריים, ובאמת לפחות התוצאות של שנת 2022 מעידות שחברה כמו מקס שהרוויחה 248 מיליון שקל, זה באמת רגל שהייתה יכולה לאזן קצת את הפעילות של הקבוצה עם תשואה להון יפה, וזה עוד בלי שמדברים באמת על סינרגיה פוטנציאלית שלאורך כל הדרך לקחנו אותה כאופציה. אז זה רק ככה ממעוף הציפור כשאנחנו מסתכלים על שנת 2022. בשקף בעלי המניות, אני מדלג על השקף מי אנחנו, כי אני חושב שהוא לא אוכל בו שינוי משמעותי. בשקף בעלי מניות באמת יש לנו בעלת מניות חדשה בשם ורבור פינקוס, שאנחנו שמחים שהצטרפה למפת בעלי המניות, זה כתוצאה מעסקת מקס והעובדה שחלק מהתשלום שולם באמצעות הקצאת מניות, וכאן באמת יש את מפת בעלי המניות החדשה. לגבי אבני דרך עיקריות, אז קודם כל בעבר הצגנו אבני דרך עוד מ-2019, השנה התמקדנו רק ב-2022. הסיבה שהצגנו משנת 2019 זה הייתה כי באותה עת יצאנו לתוכנית אסטרטגית ברמת הקבוצה, בעיקר בעולמות הביטוח, בליבת פעילות הביטוח שלנו, כשבגדול המטרה הייתה לשפר את שורת ההכנסות תוך כדי ריסון ההוצאות. עמדנו בתוכנית הזאת הרבה מעבר למה שתכננו בשני הצדדים, גם הצלחנו לרסן את ההוצאות בצורה מאוד יפה, אבל בעיקר לצמוח הרבה יותר ממה שצפינו, וכיום בעצם החברה תצא לדרך ותתקף לעצמה את התוכנית האסטרטגית, הרבה דברים השתנו, ואנחנו מתחילים, ירינו את ירידת הפתיחה לגלגול בעצם תוכנית אסטרטגית עד 2026, אז אנחנו השנה נעבוד גם על הנושא הזה. במתחת 2022, אז אבני הדרך העיקריות זה באמת בתחילת, בינואר 2022 גייסנו 0.5 מיליארד שקל בהנפקת מניות, לאחר מכן המשכנו טיפין טיפין באסטרטגיה בעולם הסוכנויות, ורכשנו 30% ממניות ניוקום, סוכנות שמובילות בעולמות גם הסיכונים וגם נכנסה לאחרונה לתחומי הפיננסים. במאי וביולי, ורואים פה מספר דיווחים עלינו כמעסיק וגם ה-ESG שאנחנו משקיעים בו רבות, זה אלמנטים של מיתוג ואלמנטים שבסוף נותנים לנו איזושהי עומדן איכותי על הפעילות שלנו כתאגיד מוביל במשק הישראלי, ואנחנו באמת גאים להפוך להיות ארגון שהעובדים מאוד מרוצים לעבוד בו, וזו עשייה מאוד משמעותית שבאמת אנחנו שמחים שהעובדים מאוד מחויבים, וזה אחד מהשינויים הטובים שקרו בחברה, זה המחויבות של העובדים לעשות יותר ובצורה מקצועית לטובת הצלחת החברה. לגבי הדירוג של החברה, באמת גם שמרנו על הדירוג שלנו באופק יציב בדירוג גבוה, וגם הוא תוקף לאחרונה גם אחרי הנפקת האג"חים בפברואר 23, נגיע לזה עוד דקה. ובאמת באפריל עוד דיווחנו גם באמת על חתימה על המזכר הבנות עם מקס, ובאוגוסט חתמנו על ההסכם המחייב. צריך לזכור שהסכום שמופיע כאן, ה-247 מיליארד שח, אז זה באמת הסכום ה-EV של הפעילות, אבל אנחנו רכשנו את המניות של WPI, כאשר בתוך הקבוצה הזאת עצמה קיים חוב של כ-900 מיליון שקל, כך שהשווי נטו של העסקה הוא כ-1.6 מיליארד שקל, ומתוכו בעצם הייתה התאמת מחיר, כי קצינו מניות, וכיום המחיר נמוך משמעותית בעקבות הירידות בשווקים, כך שכלכלית עלות העסקה תירשם בספרי כלל ב-120 מיליון שקל פחות. אז זה לגבי הדבר הזה, וצריך לומר שבאמת כשעצנו לדרך וראינו את התוצאות של מקס לאורך השנה, מקס בעצם עומדת מעל ומעבר לתוכניות העבודה כפי שאנחנו ראינו לנגד עינינו כשחתמנו על מזכר ההבנות, כך שזאת בשורה טובה בהקשר הזה. בספטמבר גייסנו הון רובד 2 בכלל ביטוח בסך של כ-500 מיליון ש"ח, ששימש אותנו בעצם לפדיון של חלקי של הון שכבר הגיע לסטפ-אפ שלו, ובאמת זה פעילות שוטפת של חברת הביטוח בניהול ההון המשני שלה. צריך לומר שהעיתוי של גם החלפת ההון בהון רובד ראשון, הון רובד 2 שלנו, וגם לאחר מכן גיוס האג"ח והאג"ח להמרה, היו בעיתוי טוב מבחינת הזעזוע שהיה בשווקים מתחילת 2023 ופתיחת התשואות באופן כללי. ובאמת בנובמבר כבר פרסמנו, ועכשיו אנחנו מדווחים על זה שוב במסגרת הדוח השנתי, שעלינו מיחס סולבנסי של 92 ליחס סולבנסי של 105, ובהתחשב בהוראות הפריסה ל-179, אז מעבר לזה שאנחנו מצליחים להראות שיפור בפעילות שלנו במונחי סולבנסי, אז חצינו פה רף מהותי שהוא רף ה-100, ואנחנו כבר מגיעים ל-105, אין ספק שזה רף שבו כבר בהנחה שאנחנו נוכל להמשיך ולהתקדם, אז אנחנו מתקרבים לנקודה שבה נוכל להתחיל לדבר שוב על חלוקת דיבידנד בכלל, שכבר הרבה שנים לא הייתה. ואנחנו רואים גם בפרסומים של חברות אחרות, שזה לא כזה טריוויאלי לשמר את היחס הזה ולשפר אותו, כך שבהחלט אנחנו גאים בזה. אם אנחנו עוברים שנייה אחת לשקף הבא, לשקף מספר 6, הרווח הכולל, אז באמת רואים פה את התנודתיות הגבוהה שהייתה ב-2021-2022, את 2020 אני מזכיר שהתחלנו במשבר גדול סביב הקורונה, וגם ניהול נכון וגם התיקון אחד של השווקים אפשר לנו לסיים את השנה ב-600 מיליון שקל רווח. 2021 הייתה שנה שעוד בספטמבר, כשהיינו במיליארד שקל רווח, אמרתי שהייתי שמח לסגור את השנה, כי ידעתי שהתיקון יגיע, אבל סיימנו במיליארד 400 כמובן, זה נתון שהיה ברור לנו שהוא לא sustainable, ולא כל שנה השווקים יעלו ב-30%. ובאמת כל מי שמסתכל על המדדים המובילים בשווקים רואים ש-2022 היא בעצם הייתה תמונת ראי כמעט של 2021, ובאמת אנחנו סיימנו את הרבעון הרביעי ב-12 מיליון שקל, אבל את השנה כולה בהפסד של 237 מיליון שקל. אם אנחנו מסתכלים על שלושת השנים האלה ביחד, ואני חושב שבהחלט צריך להסתכל על 2021 ו-2022 יחד, אז רואים שהחברה בממוצע בשלוש שנים האלה הרוויחה 600 מיליון שקל לשנה. במצטבר אלה שלוש שנים לדעתי הטובות ביותר שהיו לכלל, כך שלצד ההפסד הזה צריך לזכור את הרווחים המאוד גבוהים שהיו לנו ב-2021, וכבר אז אמרנו שעם הריביות שהגיעו אז לשפל, ברור לנו שזה על חשבון רווחים עתידיים, ולצערי זה התממש עוד יותר מהר ממה שחשבנו. לגבי הריבון, אם אנחנו עוברים לשקף הבא, לשקף 7, אז אתם רואים פה באמת את המגזרים השונים שלנו גם ברמה הריבונית וגם ברמה השנתית. אם אנחנו מסתכלים על החיסכון ארוך טווח, אז נסתכל שני אחת ברמה השנתית, אני חושב שזה יותר מעניין. אז באמת יש פה שנה שעברה את התופעות המאוד טובות של שוק ההון, והשנה מצד אחד יש את הירידות בשוק ההון, מצד השני תיקון מסוים בריביות, אבל בעיקר גם יש פה את לוחות התמותה שהשפיעו לרעה על התוצאות בחיסכון ארוך טווח. בביטוח כללי, בדומה לכל הענף, אנחנו רואים הרעה בעיקר ברכב רכוש, ולצערי אני חושב שעם עליות המחיר שקיימות והתאמות המחיר שגם ראינו שהפיקוח מאפשר, עדיין ייקח זמן עד שהתעריפים יוכלו לפצות על הגידול בשכיחויות, גם שכיחויות של התביעות וגם שכיחויות של גניבות שעלו בעקבות ההתייקרות של החלפים. אז זו תופעה שראינו אותה רוחבית בכל הענף, וסך הכל בלוס רשיו שלנו אנחנו נמצאים יחסית בסדר בטבלה, אבל כמובן עדיין הערכים הם גבוהים מדי בשביל להיות מאוזנים. בביטוח הבריאות, אז יש לנו גם תוצאות טובות, נקרא לזה ברווח בסיכון, אבל גם פה היו השפעות כמובן של הריבית במהלך השנה, ואין פיצו מעבר לנושא של שוק ההון. הנושא שמוגדר כאן שאינו משוח לתחומי הביטוח, זה בעיקר באמת ההשפעות של שוק ההון על מגזר הנוסטרו, נקרא לזה, הם אלה שהם הרכיב הכי משמעותי, וכמובן יש פה את ההוצאות שלא משוחות לשום מגזר. אז בסך הכל ניתן לראות פה שוב באמת את התנודתיות המאוד גבוהה, שבאמת במידה מסוימת תאריך החתך השנתי הוא תאריך חתך שרירותי, שבמקרה גם השנה היה מאוד מאוד חד ביחד עם ההתנהגות של השווקים, ולכן אני חושב הוביל לקיצוניות את השנה הפנומנלית שהייתה שנה שעברה, ואת ההפסדים שהופיעו השנה. בביטוח כללי, אז יש פה פירוק של התחומים השונים, וניתן לראות שבעצם אנחנו, על אף השווקים שהשפיעו כמובן גם על הרווח הכולל במגזר הזה, אז אנחנו רואים בסך הכל שהתוצאות שלנו טובות, גם בעולם הרכוש, גם בעולם החבויות וגם בביטוח אשראי, אבל ברכב רכוש ורכב חובה, אלה באמת המקומות שבהם דיברנו עליהם קודם, על הרעה הכללית בענף, וכלל לא עשתה שינויים משמעותיים בריביות היוון של הרזרבות או דברים מהסוג הזה, בניגוד לחלק מהמתחרים שלנו. בסעיף הבא, אז אנחנו רואים באמת את התפתחות ההון העצמי של החברה, ובאמת הוא מושפע משני דברים משמעותיים. אחד, כפי שראינו, כמיליארד 800 שקל בשלוש שנים של רווחים שהחברה יצרה, כמו גם גיוסי הון שביצענו בתקופה הזאת. שני הדברים האלה ביחד הביאו את החברה למצב שעל אף ההפסדים של 2022, בעצם ההון שלה נושק ל-8 מיליארד שקל לראשונה, וזה בהחלט בשורה יפה, ויש פה התפתחות מאוד חזקה של ההון העצמי של החברה. בשקף הבא אנחנו מדברים על יחס הכושר הפירעון הכלכלי, אז אנחנו רואים באמת את השיפור גם בהתחשב בהוראות הפריסה, אבל שיפור מאוד מרשים גם בלא התחשב בהוראות הפריסה, וכמו שאמרתי זה לא טריוויאלי לצמוח תוך כדי שיפור ב-VNB שלנו ותוך כדי שיפור ביחס הסולבנסי שלנו, ואנחנו מאוד גאים על זה, וצריך לזכור שבאמת עם התחרותיות הגבוהה, וראינו את המודלים האלה קורים אצל כולם, ברגע שיש יותר ניוד בין החברות, אז יש פה וקטורים שגם פוגעים בסולבנסי, אבל לצד זה היו לנו דברים חיוביים מרכזיים. המרכזי שבהם זה כמובן עליית הריבית, צריך להבין שבעליית ריבית אז זה משפיע על הרזרבות שלנו בצורה חיובית, כי אז זה אומר שאנחנו צריכים לשמור פחות רזרבות, וזה בעיקר בא לידי ביטוי גם בסולבנסי. אז בהינתן זה שהמגמה היא שאנחנו הולכים להישאר בכמה שנים הקרובות בריבית אולי לא כל כך גבוהה, אבל לא הריבית האפסית שהיינו רגילים לה, צריך לזכור שזו בשורה טובה לעולם חברות הביטוח. בנושא הצמיחה בשקף 11, אז קודם כל שתי עמודות השמאליות אנחנו רואים שברמה שנתית הצלחנו לצמוח ב-2%. צריך לזכור שהרמות האלה של 27 מיליארד שקל פרמיות ברוטו, דמי גמולים ותגמולים, אלה רמות של בערך פי 3 ממה שכלל הייתה ב-2018-2019, כך שאלה נתונים מאוד מרשימים, שאמרנו שהיינו מאוד שמחים גם לראות אותם רק נשמרים, אבל ברמה שנתית הצלחנו לצמוח ב-2%, ואם מסתכלים על התמהיל, זה אפילו יותר טוב, כי בתוך התמהיל הזה הדבר שהכי משמעותי, ועוד מעט ניגע גם בהיבט הרבעון, זה בתוך ביטוח החיים קיים מוצר שנקרא חיסכון פיננסי, זה בעצם פוליסה שהיא כולה השקעתית, אין בה אלמנט של ביטוח, ובאמת הצלחנו לצמוח בה בצורה מאוד מאוד משמעותית ב-2021, וב-2022 קטן היקף הגיוסים, אבל צריך לזכור שזה מוצר שבסופו של דבר הוא לא בליבת האסטרטגיה שלנו, הרווחיות בו יחסית נמוכה, כמובן אנחנו רוצים לשחק על כל המגרש וגאים על זה שהצלחנו מאוד יפה כשגייסנו את הסכומים האלה, אבל הקיתון בו, כפי שרואים ברבעון האחרון, הוא קיתון שרואים ברמה הענפית, זה המוצר שיש בו הכי פחות הטבות מיסוי, והוא הכי רגיש לירידות בשווקים, ומצד שני לאלטרנטיבות שקיימות בבנקים היום עם פקדונות עם ריבית יותר גבוהה, ובכל ענף רואים קיטון משמעותי בהפקדות במוצר הזה. זה גם מוצר שאין בו ניוד, פודים אותו ומייצרים מחדש, כך שהירידה הזאת היא ירידה טבעית, וככל שהמשבר בשווקים יהיה, אז גם כמובן המוצר הזה ימשיך לסבול. אבל אם מסתכלים מעט המוצר הזה, אז וגם בתחום הגמל יש מוצר של תיקון 190 שגם הוא מושפע מהשווקים ומהעובדה שהאינפלציה עלתה, אבל בסך הכל ברמה שנתית רואים צמיחה בתחומי הליבה שלנו של בממוצע כ-14%, כאשר הפוקוס שלנו הוא בעיקר על הנושא של עולם הסיכונים בביטוחי הבריאות וביטוחי החיים, וכמובן הפנסיה, שיש לנו גם תשואות מאוד יפות וגם באמת צמיחה מאוד יפה של הענף, כך שבסך הכל יש פה צמיחה מרשימה בשנה שהיא בעצם שנת משבר בשווקים. מבחינת נכסים המנוהלים, גם כאן רואים את המגמה הרב שנתית, אבל דווקא בשנה האחרונה, לא תראו בכל החברות צמיחה כזאת, כאשר צריך לזכור שהיקף הנכסים עצמו, בגלל התשואה השלילית במהלך 2022, קטן במספר אחוזים, כאשר מה שפיצה זה הגיוסים נטו שגייסנו, גם מלקוחות חדשים וגם מניוד ממתחרים, כך שבהחלט זה לא תופעה שמאפיינת את כל החברות, ואחרי התאריך המאזן עוד המשכנו קצת לצמוח לכיוון ה-300 מיליארד שח. כך שזה בהחלט מעיד על העוצמה שלנו גם בשנה משברית. לגבי שיעור ההוצאות הנהלה וכלליות, אז יש פה שני KPI'ים שאנחנו מציגים אותם, בשנתית באמת יש גם את ההוצאות הנהלה וכלליות, אז אנחנו מציגים את זה ביחס להיקף נכסים מנוהלים וביחס להיקף פרמיות ודמי גמולים, אז ניתן לראות שביחס קודם כל ה-KPI'ים האלה הם כבר KPI'ים, אם תשוו אותם לחברות אחרות, כלל הגיע ממקום של חוסר יעילות, והיום היא נמצאת כבר בבנצ'מרקים, בשני הפרמטרים האלה. יש עוד הרבה פרמטרים אחרים שאנחנו בוחנים, וכל הזמן אנחנו רוצים להמשיך ולהתייעל, אז זה לא חזות הכל, ואנחנו בהחלט חושבים שיש לנו עוד מקום להשתפר גם בהיבטי ההתייעלות, אבל כאן אנחנו רואים באמת את ה-KPI'ים האלה, והמגמה היא ברורה. בנושא ניהול ההשקעות שלנו, באמת השלמנו העברת מקל מאוד מסודרת בין יוסי דורי כמנכ״ל כלף לברק בנסקי. ברק ניהל את העמיתים של כלל בחמש שנים האחרונות, ולמעט שהוא ראה בשדות זרים לכמה שנים, הוא כבר מעל 20 שנה בקבוצה, ברוטו נקרא לזה, עשה שורה של תפקידים ארוכה בניהול כספי העמיתים של כלל בהצלחה רבה, וזו הזדמנות שוב לברך אותו על המשך הדרך. וכמובן הודענו לאחרונה על מינוי מחליף לברק כמנהל העמיתים, שהגיע מהעמיתים בשם ניר עובדיה, וגם לו אנחנו מאחלים בהצלחה. אנחנו גאים כמובן להיות פה כחברה מובילה במשק הישראלי. יצאנו עם קמפיין שבעצם מפרסם את מרכז החוסן של כלל, זה שירות לציבור שאנחנו נותנים דווקא בתקופה כזאת, שבאמת יש גם אי-וודאות וגם מצוקה אצל הלקוחות שלנו, גם בצד הפיננסי וגם בצד נקרא לזה הרגשי לפעמים. אז החלטנו לפתוח את זה לכל עם ישראל בהינתן המצב, ויש פה באמת פלטפורמה מאוד מאוד ידידותית, מאוד נוחה, שכל אדם שמצוי באיזושהי מצוקה יכול להיכנס בשתי לחיצות כפתור ללחצן של כלל, ומכאן למצוא מידע על כל העמותות המובילות שעובדות איתנו ביחד, ומשם להמשיך ולקבל שירות כפי שיבחר. זה גם מרכז את כל המידע הרלוונטי במקום אחד נגיש ונוח, וגם מאפשר אחרי זה נגישות נוחה, ובהחלט אנחנו גם בשגרה תורמים לאותם עמותות ומאפשרים להם להתקיים בתקופה מאתגרת כזאת. אז מצאנו לנכון להביא את זה לקדמת הבמה ולנסות לתת ערך גם בנושא הזה. אנחנו ממשיכים בחדשנות מוצרית, פרסמנו פנסיה מבטיחה זוגית, תתנו לסוכן שלכם ותשמעו מה זה, אני חושב שאתם תשמחו לשמוע שיש פה מוצר אטרקטיבי וחדשני, וכמובן יש לנו עוד הרבה חדשנויות נוספות, אבל נדלג לעמוד 18, חשבנו שנכון לשים פה את מפת מבנה החזקות העיקריות של הקבוצה, לאור עסקת מקס, ונחליף כמה מילים באמת על ההשלמה של העסקה. אז בעצם יש לנו כאן שלוש זרועות, כמובן השתיים הימניות הן הזרועות המשמעותיות, ויש לנו כמובן קודם כל את הרגל המרכזית שלא נשכח אותה, היא כמובן הרגל הכי משמעותית בקבוצה, זאת כלל ביטוח על הפעילויות השונות שיש בה. נוספה לנו סימקס, זה השם בעצם של חברת ההחזקות, זה כלל אינשורנס ומקס ביחד, מתחתיה יש את הפעילות של מקס ויש את הפעילות של הייפ, שזאת הפעילות שנרכשה, כמובן לאחר תאריך הדוח כספי, והיא תאוחד לראשונה ברבעון הראשון. ויש לנו את הפעילות של סוכנויות הביטוח, ששם שתי הסוכנויות המרכזיות של כלל הם תמורה, סוכנות הסדר ובטח תורן בתחום האלמנטר. אז זאת מפת ההחזקות העדכנית. מבחינת רווחיות חברות כרטיסי אשראי, אז שוב, אנחנו, מה שחשוב לי בשקף הזה זה לומר שני דברים. אחד, שבסוף, גם בשנה 2022, מדובר פה על ענף שבמהות שלו הוא לא רגיש באותו אופן לשווקים, לשוק האקוויטי בוודאי, הוא כן רגיש לכלכלה במדינת ישראל. זאת אומרת, כמובן שאם המדינה תיכנס למיתון עם 8-10% אבטלה, אז כל הסיפור של האשראי והאשראי הצרכני ייפגע, אבל כנראה כל הפעילויות במשק תיפגענה, כולל נדלן מניב במרכז תל אביב. אבל בינתן כלכלה שגם אם השוק ההון יורד וגם אם הריבית עולה, אז בסך הכל החברות האלה יודעות להרוויח. ובאמת יש פה מעבר של הרווחים מתחומי הסליקה והנפקה שיש בהם איזושהי רווחיות הדוקה שהולכת ונשחקת לעולם האשראי הצרכני, שעם כל הכבוד לשלושת החברות האלה, המתחרים שלהם לא מופיעים פה במפה, והמתחרים שלהם זה מערכת הבנקאית. זאת אומרת, החברות האלה, קודם כל מקסי, החברה ששמה בפוקוס הכי הרבה את הנושא של הצמיחה בתחום האשראי הצרכני והאשראי לעסקים קטנים, ועכשיו ראינו לאחרונה איך ישראכרט פרסמה תוכנית אסטרטגית חדשה שבעצם פונה ושמה את הדגש גם היא על הנושא של האשראי הצרכני וקהל איפשהו באמצע, אבל בהחלט כולם עכשיו מבינים שהמרווח של האשראי הצרכני יכול לפצות על הירידה במרווחים בעולם ההנפקה והסליקה, והפוקוס של החברות האלה בהתאם. כאשר המתחרים העיקריים במערכת הבנקאית מחזיקים בנתח שוק בין 70-85% בתחומי האשראי הצרכני והאשראי לעסקים קטנים ובינוניים, ואני חושב שזה באמת גם יעשה טוב לחברות עצמן להיכנס לתחום הזה, אבל גם לחברה ולמשק בכללותו, שיהיו יותר מתחרים בעולם הזה, והתחרות הזאת תורגם כנראה גם למחיר בסוף נוח יותר לצרכן. כמובן שסביבת הריבית שהשתנתה מייקרת את כל הריבית לכולם, אבל מה שצריך לעניין אותנו כשאנחנו בוחנים את מידת התחרותיות זה מידת המרווח. אז כמו שאמרתי, בהחלט מדובר בשנה מאתגרת, בשנה שבסופו של דבר כלל מראה המשך של צמיחה ועמידה בכל היעדים שלה בתוכנית האסטרטגית. זה נכון שזה שנה של הפסד, אבל צריך לקחת אותה בקונטקסט של השנתיים האחרונות ביחד, אחרי שנת C באמת מעט חריגה לטובה, וצריך גם לזכור שהיה פה באמת את האירוע של לוחות התמותה, שאירוע שלא חוזר כל שנה, ובאמת גרם לנו להפסד של מעל 400 מיליון שקל. אז בסך הכל אנחנו מרוצים מהתוצאה הזאת, שוב בקונטקסט הכללי, כמובן שאנחנו לא מרוצה לחתום על דוח שהוא הפסדי, וכמובן נכנסנו ל-2023 כשנה מאתגרת, ואם מדברים על האסטרטגיה של חברות הביטוח, אז ראינו גם בחוק ההסדרים איך באמת יש יוזמות שחלקן כבר יצאו מחוק ההסדרים, אבל שעלולות לפגוע בליבת הרווחיות של חברות הביטוח. אני רק צריך להזכיר לכולנו באותה נשימה שהנה, זה לא שהחברות ביטוח בשנה שהשווקים לא מתפקדים, אז גם חברות הביטוח בהחלט מאותגרות בעולמות תוכן האלה. וזה רק מסביר את הרציונל למה כל כך הכרחי לכלל, אם היא רוצה, מה שנקרא, לצמצם את הפגיעות שלה בגלל העסק ההיסטורי שיש בו באמת, בעיקר בעולם ביטוח החיים והסיעוד, עסקים היסטוריים שתומחרו בחסר ולכן הם הפסדיים לקבוצה, אז אם רוצים לצאת משם ולהגיע להיצמד לקבוצה המובילה בענף, המשמעות היא שצריך להקים רגל מאוד משמעותית בחברת ההחזקות. זיהינו הזדמנות, אמיתית הזדמנות בודדת וסינגולרית, לא היינו יכולים כנראה לקנות אף אחד מחברות כרטיסי אשראי אחרות, ביצענו את זה בצורה נכונה מבחינת אפקטיביות של ניהול ההון שלנו וגיוס מקורות מתאימים בעיתוי נכון, וכמו שאמרתי, עכשיו נטל ההוכחה עלינו ועל הנהלת מקס שבאמת העסקה הזאת תניב ערך לקבוצה, אין לי ספק בכך, ויש לי אמון מלא בהנהלה של מקס, ואני מניח שאם ככל שנתקדם בדרך גם נוכל לממש עוד ועוד סינרגיות ככל שהענף יתפתח וגם הרגולציה תתפתח. אז בגדול אני חושב שזה שנה שרק מעידה כמה הקפיצה האסטרטגית הזאת הייתה קריטית לכלל. אני שמח שהצלחנו לממש אותה, זה היה אתגר עצום, ועכשיו אנחנו צריכים באמת, מה שנקרא, לממש אותה בפועל גם בשנה הקרובה. וזהו, ברשותכם אני נפנה לשאלות.
כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית אחת. כדי לבטל את השאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית שתיים. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השפופרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. אני חוזר על ההוראות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית אחת. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. אין שאלות. אני מחזיר את רשות הדיבור למר נווה לדברי סיכום. מר נווה, בבקשה.
אז אוקיי, אז אם אין שאלות, אז אנחנו נותר לנו רק לברך אתכם באמת לחג שמח. לאחל שגם מדינת ישראל תצא מהחג הזה מחוזקת בסופו של דבר מכל האירועים האלה. ונקווה שהיא לא תזדקק למרכז החוסן שלנו. אז תודה רבה ושיהיה לכם חג שמח.
תודה. בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של כלל החזקות עסקי ביטוח. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.